זירת הערב. אז לכמה מכם יצא להעיף מבט ולראות כמה הערב הזה יפה. הערב הראשון של היום הראשון שלנו ביחד. כבר הגיע. רק הגענו לפה, מי שהגיע ב-12, 12 וחצי, 1, 2, 3, 4. זהו, 7 וחצי. יורד הערב. ככה הערב הזה גרם לי לחשוב כמה מהר ההתחלה נהייתה אמצע. התחלנו כשהגענו לכאן ועשינו את ההרשמה והתארגנו בחדרים וזהו, עכשיו זה כבר האמצע של זה. וכמה האמצע זה דבר אף פעם לא באמת ברור. כי אם היינו יודעים בדיוק איפה הסוף, היינו יודעים בדיוק איפה האמצע, אבל זה תמיד משהו שקורה תוך כדי הליכה. אז קצת סביב הנושא הזה של איפה התחלה, איפה האמצע, איפה הסוף. ועם הרבה כבוד לעובדה שלחלקכם זה באמת היום הראשון או הערב הראשון, מזל טוב, בקורס ויפאסנה. פעם ראשונה. לחלק האחר מבינינו זה הפעם הראשונה בערב הזה, בקורס ויפאסנה הזה. יש פה משהו חדש. אז חשבתי שלכבוד החדשות הזאת, כדאי שנגיד משהו של מתחילים לגמרי. מה זה ויפאסנה? לנסות אולי לומר מה זה ויפאסנה בעברית למתחילים. אני זוכרת את הרטריט הראשון שעשיתי, זה היה בהודו, והיה מין כל ערב, היה האפשרות לשים פתקים עם שאלות למורה, והוא היה אוסף את הפתקים ועונה על השאלות, והיו שם שאלות נורא חכמות. היה שם חבורה של אנשים שמתרגלים כבר מלא זמן, יודעים מלא דברים, שמעו מלא תשובות, יודעים לשאול מלא שאלות חכמות. כל שאלה הייתה יותר חכמה מהשנייה. וזהו, הוא היה שולף את השאלה מתוך הקערה, קורא אותה, רואים איזה הבעת פנים ואיזה דריכות בקהל. ואז הוא שולף את התשובה. וביום החמישי או השישי של הקורס, זה הקורס של 10 ימים, הוא שלף איזו שאלה והתפקע מצחוק. ואז הוא קרא את השאלה. והשאלה הייתה, what is ויפאסנה? ולכולם זה היה נורא מצחיק. כי כנראה כל האנשים בקהל היה להם נורא ברור מה זה ויפאסנה. ואני, שזה היה הקורס הראשון שלי, וכשנרשמתי אליו אפילו לא ידעתי שקוראים לו ויפאסנה, בכלל הבנתי למה כולם צוחקים. ורק כשהוא ענה על השאלה הזאת, פתאום היה לי מין חור כזה שהתחלתי להבין את התשובות הקודמות שהוא נתן, וכל השאלות המסובכות שבאו קודם. אז חשבתי שאולי אפשר היום שנתחיל מהפשוט הזה, מה זה ויפאסנה? ולנסות לדבר על מה זה ויפאסנה בעברית למתחילים, גם כי ראינו קודם כשהרמתם ידיים שחלק גדול מכם מתחילים, וגם כי בכל פעם אנחנו מתחילים מחדש עם התרגול הזה. ויפאסנה זה תרגול שכל הזמן משאיר אותנו בעמדה של מתחילים, של פוגשים פעם ראשונה. אז הנושא שאני רוצה לדבר עליו הערב הוא ויפאסנה בעברית למתחילים. ואני מקווה שעד סוף השיחה הזאת, כולנו נרגיש שאנחנו קצת יותר יודעים על מה מדובר, קצת יותר מבינים לאן הגענו, ואני גם מקווה שלא נרגיש שאנחנו יודעים יותר מדי. כי אם נרגיש בעוד שעה שגרש לנו את כל התשובות, אתם תלכו ואנחנו נשאר לבד, אז אני מקווה שזה יהיה גם מספיק מרגיע, מסביר, מזמין, וגם מספיק פותח ומעורר שאלה. נזכרתי בזה שלא לפני הרבה זמן, רק אתמול בערב, ניגשתי לרופאת המשפחה שלי לשאול אותה איזו שאלה. ואני לא אוהבת את הסיטואציה של ללכת לרופאת המשפחה, היא מאוד נחמדה, אבל... ותמיד יש לי הרגשה שאני מגיעה לרופא המשפחה, אז אני אראה מישהו רחון על מחשבו, במקרה הטוב הוא יגיד, כן, כרטיס מגנטי, בבקשה. ואני אעביר שם את הכרטיס המגנטי, ואז הוא יתחיל לתקתק, ואז אחרי כמה זמן הוא יגיד, כן. והייתה לי הפתעה כל כך נעימה שדפקתי בדלת. והיא אמרה כן, ונכנסתי. והתיישבתי. והיא אמרה לי... שלום, טוב שבאת. והיה מהפכני. רופאת משפחה הסתכלת לי בעיניים, אמרת לי שלום. ואומרת לי טוב שבאת. היא שמה לב עליי, היא עוד לא ביקשה את הכרטיס. היא אמרה משפט שלם בלי לבקש את הכרטיס שלי. ואפילו אמרה לי שטוב שבאתי, למרות שברור לגמרי שלא יוצא לה כלום מזה שבאתי. היא לא במיוחד הייתה צריכה אותי שם. היא גם לא במיוחד לא צריכה אותי שם. יש לה מספיק פציינטים, אני כבר הייתי אצלה ברבעון הזה, את המאה שקל שלה על הביקורים שלי כבר קיבלה. באמת, זה שבאתי לא משרת אותה בשום צורה. ועדיין היה שם משהו. שלום. טוב שבאת. וכולכם הגעתם לפה היום, בצהריים או אחרי הצהריים. ואולי זאת הזדמנות בשביל כולנו להתחיל מחדש ולהגיד שלום. טוב שבאתם. לא טוב שבאתם כי... באופן אישי אני הייתי חייבת שמישהו מכן יישב פה. ולא טוב שבאתם כי אני באופן אישי הזמנתי מישהו מכן לבוא לפה. ולא טוב שבאתם כי אני לא יודעת מה האופציות האחרות. זה בכלל לא משנה. באתם. שלום. טוב שבאתם. יכולת לשים לב שמשהו הופיע למולנו. ולהגיד לו שלום. תחשבו על כל הדברים שאנחנו רואים, כאילו פוגשים, וכמה מעט אנחנו אומרים את המשפט הזה. שלום, טוב שבאת. שלום, טוב שבאת. כל כך הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב שמשהו מגיע, שמישהו מגיע. כל כך הרבה פעמים זה לא מי שרצינו שיגיע. אנחנו מחכים למישהו ופתאום מגיע מישהו אחר. כל כך הרבה אנחנו פשוט עסוקים באלף ואחד דברים. הדבר האחרון שמתאים לנו זה שמישהו ידפוק בדלת פתאום ויוצא מאיתנו משהו. כלומר, לפעמים אנחנו לא מברכים לשלום את מה שבא, כי זה לא מה שרצינו. לפעמים אנחנו לא מברכים לשלום את מה שבא סתם, כי אנחנו עסוקים באלף ואחד דברים אחרים. לפעמים אנחנו אפילו לא שמים לב שמשהו בא. ויש משהו בהגעה אל הריטריט הזה, בהתכנסות שלנו, בישיבה שלנו, במבנה הזה, שמזמין אותנו קודם כל להגיד שלום, טוב שבאתי. טוב שבאתי לכאן. אני לא יודעת מה אני אפגוש. באתי עם מה שאני. אתם באתם עם מה שאתם. הערב הזה בא עם משהו. שלום. שמתי לב. שמתי לב ואכפת לי. הדבר הראשון שקורה לנו כשאנחנו מתרגלים ויפאסנה. בכלל, המושג ויפאסנה פירושו לראות את הדברים כפי שהם. חלק מאוד משמעותי ממה שהבודה לימד היה שהמפגשים שלנו עם המציאות הם הרבה פעמים מפגשים מטושטושים. אנחנו לא באמת רואים מה קיים מולנו. באמת רואים את הדברים כפי שהם. ויפאסנה זה בסך הכל לראות את הדברים כפי שהם. בשביל לראות את הדברים כפי שהם, אני קודם כל צריכה לראות אותם. אני צריכה לראות שנכנסתם לפה בשביל לראות אתכם כפי שאתם. אני צריכה לשים לב שאני קיימת בשביל לראות את עצמי כפי שאני. אז אם אנחנו באים לריטריט מסוג הזה, בין אם ידענו ובין אם לא ידענו, הכוונה של הריטריט הזה זה לאפשר לנו להיפגש עם הדברים ולראות אותם כפי שהם. והמילה הראשונה בעברית שאני חושבת שכדאי ללמוד כשמתחילים לתרגל ויפאסנה היא המילה שלום. ואפשר להרחיב ולהגיד כדבריה של רופאת המשפחה שלי שירצה בסוף הריטריט, אני בשמחה אמליץ עליה. שלום, טוב שבאת. שלום, טוב שבאת. ארוחת הערב שהייתה הופיעה, באה על השולחן שלנו פתאום. רק לראות שזה בא, רק לראות שזה הגיע. רגע אחד להגיד שלום. לפני שאני מתנפלת עליה ורואה מה היא יכולה לתת לי, מה אני חושבת עליה, מה אני רוצה ממנה, מה אני לא רוצה ממנה, כמה אני רוצה ממנה. רק היכולת הזאת לרגע לעמוד בתור בחדר האוכל ולראות את הצבעים, ולראות את הצורות, ולראות את המגוון, ולראות את מה שעולה בי. הרצון, הרעב, הסקרנות, האכזבה, ולהגיד שלום. טוב שזה כאן. טוב שעלתה המחשבה. טוב שעלה המראה. טוב שהופיע האוכל. צעד קטן, כאילו שום דבר מיוחד, אבל נורא נורא משמעותי. יש בו שני דברים. יש פה את הזיהוי, זיהיתי מה הופיע. ויש את אם תרצו התפנות. אני מתפנה לראות שזה יגיע. אני מתפנה לברך על הדבר הזה. מעניין לראות בימים הקרובים, כאשר תתרגלו, האם תשימו לב לזהות ולהגיד שלום למה שעולה. שלום כי זיהיתי. למשל, אם אני יושבת ועולה כאב בברך. אם הכאב בברך מאוד מהר יגיעו כל מיני מחשבות, אולי אפשר שנייה לפני המחשבות להגיד, שלום. שלום. הופיע פה משהו שלפני שנייה לא היה. כמו הציפור הזאת שפתאום נכנסה לעולם. שלום. אחר כך כל המחשבות על מה נעשה איתה, מה לא נעשה איתה, ואיך היא תצא, ואיך היא לא תצא. הרגע הזה שאומר, וואי, שלום, זה חדש, זה לא היה פה קודם. גם המחשבה שלי כשהיא עולה היא חדשה, שלום. גם הכאב, גם חוסר השקט, גם הרצון, גם חוסר הרצון. שווה לבדוק אם אני זוכרת לומר שלום כשמשהו עולה. שווה גם לבדוק עם איזה מין טון אני אומרת שלום. שלום. או שלום. או שלום. איפה כרטיס המגנטי? זה לא רק כששמתי לב, אלא ברגע שאני שמה לב למשהו, יש שם כבר איזשהו גוון. איזה מין גוון יש לשלום שלי? האם הוא שלום מתרגש? האם הוא שלום מבוהל? האם הוא שלום משועמם? האם הוא שלום רוצה או לא רוצה? והמון המון דברים. אז בישיבה אחת של 45 דקות, ביום אחד של כל כך הרבה פעמים, דקות, יהיו לכם כל כך הרבה הזדמנויות לתרגל את הדבר הקטן הזה. שלום. שלום. מי שנכנס, שלום, בוא, בוא. טוב שבאת. ובאמת לראות אם אנחנו יכולים להיות באטיטיוד הזה. שלום, טוב שבאת, באמת טוב שבאת. לא משנה. לא משנה אם חיכיתי לך או לא, אם באת בזמן, או באת באיחור, אם באת ככה או באת אחרת. באת, טוב שבאת, שלום. רק משתמשת בך בתור דוגמה, זה לא היה מבויה. אחרי שאני מזהה שמשהו עולה, ואני אומרת שלום, טוב שבאת. הרבה פעמים זה נשאר. זה לא תמיד. זה שראיתי שבאת אומר שתלך מיד. גם לא אומר שאני יודעת לכמה זמן תישאר, אבל הרבה פעמים קורה שמה שעולה נשאר. עולה חוסר שקט, והוא לא הולך רק בגלל שאמרתי לו שלום טוב שבאת. עולה סקרנות, עולה התרגשות, עולה כאב, כל מיני דברים יכולים לעלות לך. יעלו שאלות, יעלו תהיות, יעלו כל מיני תובנות על איך אתם הולכים לשנות את החיים שלכם ולשנות את העולם, ואיך תפתרו, המון דברים יעלו. וזה יפה שתשימו לב, תגידו שלום, טוב שבאת. מחשבה, תובנה, כאב, חוסר שקט. ותשימו לב שאחר כך זה נשאר. והשלום הזה הופך מאירוע חד פעמי למשהו שהוא כבר פעולה מתמשכת. ויש דברים שמאוד קל להיות איתם בשלום. היה לי מאוד מאוד קל להיות בשלום עם הערב היפהפה הזה. שמתי לב שהופיע, שמתי לב שהתחילו להשתנות הצבעים של העננים, ושהתחיל קצת להתקרר, והתחיל קצת להצטלל. שמתי לב, יכולתי לומר לזה שלום. זה גם היה לי נורא נעים. גם היה לי נעים להיות עם זה בשלום. והיה לי נעים שזה נשאר. לפעמים השלום הזה, ביני לבין מה שאני פוגשת, קורה לי באופן שפעי. ואני מקווה שיהיו לכם הרבה רגעים כאלה, שיעלו דברים שפשוט יהיה נורא כיף להיות איתם. שיהיה נורא כיף לראות אותם, שיהיה נורא כיף להרגיש אותם. אבל בהכירי את החיים, אני רק יכולה להבטיח לכם שלא רק. יגיעו גם דברים שלא כזה סבבה שהם נשארים. ולפעמים השלום השני שלנו הוא אפילו עוד יותר קשה מהשלום הראשון. השלום הראשון זה השלום של שלום טוב שבאת. השלום השני הוא אני איתך בשלום. אני איתך בשלום. אני איתי בשלום. ובמקומות שבהם זה לא קורה באופן חלק. האמירה הזאת היא אמירה של התחייבות. היא אמירה שאומרת, לא משנה. אולי זה יהיה נעים, אולי זה לא יהיה נעים, אולי זה יהיה משמח, אולי זה לא יהיה משמח. אולי זה יהיה מאכזב, אולי זה יהיה מספק, אבל אני מבחינתי מביאה את הכוונה, או מביאה את ההתחייבות, או את ההבטחה, להיות עם זה בשלום, לעשות עם זה שלום. יכול להיות שזה משהו משמעותי שיקרה לכם, שפתאום יעלה דפוס ישן, שאתם מכירים אותו. ותוכלו לזהות אותו ולהגיד, או, שלום, הגעת. זה פעם אחת להיות עם הדפוס הזה בשלום. פעם אחת לא לשנוא אותו, לא לנסות להדוף אותו, לא לנסות לתקן אותו, או לשנות אותו. רק להיות איתו בשלום. יכול להיות שתעלה תשוקה, אולי חדשה, אולי תשוקה מוכרת, איזה רצון, איזה השתוקקות. יכול להיות שתוכלו לומר, שלום, והופיע, ועכשיו אני אהיה איתך בשלום, ואני אראה מה זה אומר. מה זה אומר להיות בשלום עם הרצונות שלי? בלי קשר לשאלה אם אני יכולה לממש אותם, לקבל אותם, להשיג אותם. להיות בשלום עם זה שאני רוצה. יש דימוי נורא יפה לשלום הזה. שמתאר את הבודה בערב שבו הוא התעורר. בודה היה מין מסע כזה, שהוא מתאר אותו כמסע מנמנום לערנות. נמנום זה מה שקורה לנו כשמלא אורחים מגיעים ואנחנו לא אומרים להם שלום. כי לא שמנו לב, זה בעצם רוב הזמן שלנו. אנחנו חיים במין נמנום כזה. ואז הבודה מתאר איזושהי חוויה של התעוררות, שבה פתאום הוא ראה את הדברים כפי שהם. הוא ראה אותם כשהם עולים, הוא שם לב אליהם, הוא היה מסוגל לחיות איתם בשלום. ותרצו, בלילה הזה שנופל לו הסימון, הוא יושב תחת העץ, ואז מרה מגיע. מרה הוא שדון קטן, הוא גם שליח קטן, הוא גם אחד המורים שלי תמיד אמר עליו, מרה הוא בונבון עם המון חמלה. מרה יכול לזהות שאנחנו כמעט מתעוררים. יש רגע כזה שכמעט אנחנו מתעוררים ולא בא לנו. כי אם את מבינה שזה אשליה, אבל לא בא לי לראות שזה אשליה. אני רוצה להמשיך להשלות את עצמי. אני כבר כמעט מבינה שאין טעם במחשבה הזאת, ואני לא רוצה להפסיק אותה. אני כמעט מבינה שהכעס הזה לא עוזר לי, אבל אני עדיין רוצה עוד קצת להמשיך להרגיש אותו. יש לנו את הנקודה הזו שם. כמעט מתעוררים ולא בא לנו. אז שם, אמר פול המורה שלי, שם מיד מגיע מרה, ומרה אומר לך, אם את לא רוצה להתעורר, את רוצה לחזור לשם, בואי אני אראה לך איך. אם את לא רוצה להשתחרר מכל מה שתוקע אותך, את עדיין רוצה להיות תקועה, מרה יראה לך את הדרך. אז גם בודה יושב לו בשקט, הוא מרגיש שהוא כמעט רואה את הדברים לאשורה. כמעט לגמרי מתעורר מכל האשליות שלו. ואז מגיע מרה. מרה מתחפש. אז קודם כל הוא מתחפש להמון המון המון נשים יפהפיות. רוקדות ושרות ומפתות את אותו בחור. ואומרות לו, עזוב אותך מלהתעורר. בוא תשחק איתנו. בוא תרקוד איתנו. ברור שזה אשליה. ברור שבסוף כולנו נבין שהחיים זה לא רק הריקוד הזה. אבל לא חשוב, בוא תרקוד איתנו. והבודה לא זז. ואז מרה מתעצבן. אז הוא אמר, אשלח עליך משהו אחר. אז הוא שולח לו צבא. הוא שולח צבא של פילים ופרשים וכל מיני חיות טרופות ושדונים מפחידים בשביל להפחיד אותו. נגיד לו, עזוב אותך, להשתחרר מכל התפיסות שלך לגבי עצמך זה מפחיד, כי אתה לא יודע מה תגלה. עדיף לך להישאר כמו שאתה תקוע, אבל לפחות אתה יודע איך אתה מתנהל. זה מאוד מפחיד להשתחרר, עזוב, מנסה להפחיד אותו בכל דרך אפשרית. ואז הבודה מוריד יד אחת שהייתה על הברך, ופשוט מצביע לכיוון האדמה. מי שיושב קרוב יכול לראות, מי שלא יכול לדמיין. קצה האצבע נוגע ממש ממש קלות באדמה. והג'סטה הזאת, או המודרה הזאת, המשמעות שלה, שהבודה אומר, אני יושב כאן. אני יודע שלא זזתי. אני יודע שגם הפחדים שלי, וגם התשוקות שלי, לא העיפו אותי עם האדמה הזאת. האדמה תעיד שנשארתי לשבת. ואני חושבת שהג'סטה הזאת היא באמת ביטוי לאותו שלום. כי זה לא שאנחנו הגענו לפה והתיישבנו פה ועכשיו הכל יהיה שקט. והכל יהיה שלב. ורק תהיה, כל אחד עם הפנטזיות שלו, רק תהיה נשימה שקטה וקצובה, או רק תהיה שלווה מאוד גדולה. לא, ממש לא. יהיה לכם שם כל הצבא של מרה, אני יכולה להבטיח כמעט בוודאות שיגיע לביקור. גם צבא ההפחדות של מרה וגם צבא הפיתויים של מרה, וזה לא יהיה קל לשבת. ויהיו רגעים שזה ירגיש כמו מאבק. ובגלל שהרגעים האלה כל כך צפויים, אני רוצה דווקא הערב ככה להזכיר לכם את התנוחה הזאת של בודה. מעיד את האדמה. אני בשלום. לא הלכתי. אני מתכוון להישאר בשלום. מתכוונת להיות בשלום עם מה שהחיים יציגו לי בימים האלה. מה שהחיים יציגו לי בעצמי או בסביבה שלי, בגוף שלי, באופי שלי, במחשבות שלי. אני מתכוונת להיות עם זה בשלום. אני מתכוונת להישאר לשבת. אתה יודע מה, אני אשב כאן עד שאני אתעורר לגמרי. אני מאוד הייתי שמחה אם כולנו פה היינו מתחייבים להישאר כאן עד מוצאי שבת. זה לא דבר קטן. הידיעה הזאת שרק הישיבה כאן, כשהיא בשלום ממה שעולה, יכולה באמת לאפשר לנו לגלות משהו. כי אם כל פרט קטן בצבאות של מארי יטלטל אותנו, אנחנו נבלה פה 5 ימים בהיטלטלות, ולא בהכרח נלמד מזה. לפעמים יקרה שנגלה שאנחנו רק מטלטלים. אני התכוונתי לעשות שלום, ולא שלום ולא בטיח. יכול להיות שלמישהו מכם, אחר בערב, בסוף היום, תהיה הרגשה שזה היום של מאבק. מהתחלה ועד הסוף, כאב לי הגב, כאב לי הפרקאי, כאב לי זה וכאב לי הוא, ולא היה לי שקט ולא היה לי נעים ולא היה לי כלום, וכל הזמן נאבקתי עם זה, אז נכשלתי. אז לא הצלחתי להגיד שלום למה שקיים. אם יהיה לכם כזה רגע, אני מקווה שלא, אבל אולי כן, זאת הזדמנות לעשות שלום כאן ועכשיו. לפעמים כל מי שאני צריכה זה לעשות שלום עם זה שאני לא בשלום. עם זה שאני כן מבועלת, עם זה שאני כן חסרת שקט, עם זה שכן אני מבולבלת ולא מבינה מה הולך כאן. אז כל רגע כזה שאני בודקת עצמי אם אני בשלום עם העולם, עם עצמי, ואני מגלה שלא, זאת ההזדמנות להתחיל מחדש. ואז אני אומרת, היי, שלום. שלום חוסר שקט. שלום ספק. שלום חוסר אמון. זה לא ילך, אוקיי. בואו נראה כמה זמן נוכל לשבת ביחד על האדמה הזאת, בלי להילחם. וזה יחזור על עצמי. זה הצליח ולא הצליח, הצליח ולא הצליח. ויפאסנה בעברית למתחילים זה 3 מילים. זה השלום של ההתחלה. זה השלום של השלום בינינו, כל זמן שאנחנו חולקים את העולם הזה. זה השלום השלישי. השלום השלישי הוא השלום שמאפשר לי לברך לשלום כשאני נפרדת. לברך לשלום את מה שנפרד ממני. וזאת נקודה שנורא חשוב לשים לב אליה. כי הרבה פעמים כשמשהו עולה, אנחנו שוכחים שכמו שהוא עלה, הוא גם מתכוון ללכת. כל האורחים האלה שנשארים המון זמן, בסוף הם גם הולכים. כל אחד מהאורחים. אם רק שמנו לב שהוא הגיע, ונזכרנו לשים לב אליו כל זמן שהוא נמצא, באיזשהו שלב גם יגיע הרגע שהאורח הזה עוזב. איפה זה שם אותי? אני יודעת שמשהו עולה, אני שמה לב שהוא עלה, אני מצליחה פחות או יותר לא לריב איתו, וברגע מסוים הוא נעלם. תשימו לב שהרבה פעמים אנחנו בכלל לא שמים לב שזה נעלם. אם מרגע תשימו לב לכאב בגוף שעולה, יכול להיות שבעוד 5 דקות פתאום תגידו, וואי, זה נעלם. לא שמתי לב שזה נעלם. מחשבה מסוימת עלתה. בכלל לא שמתי לב שהיא הסתיימה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו שוכחים את העובדה הפשוטה הזאת, שכל מה שמופיע יתקיים למשך זמן מסוים, ואחר כך ייעלם. ואז כשמשהו עולה, אנחנו בטוחים שהוא יישאר שם לתמיד. הבן שלי אתמול בבוקר קם עם מצב רוח מאוד גרוע. וממש לא בא ללכת לגן. ובאיזשהו שלב כלום לא עזר, והוא פרץ בבכי תמרורים. הוא בכה ובכה ובכה ובכה, וכבר היה ברור שהוא לא יודע על מה הוא בוכה. שאלתי את דניאל, למה אתה כל כך בוכה עכשיו? אמר לי, אני בוכה עכשיו כי אני יודע שאני ככה אבכה לתמיד, תמיד, תמיד, ואף פעם אני לא אהיה שמח. כמה חשוב לזכור את זה. שאולי אני בוכה עכשיו. אבל לא בטוח שזה יהיה ככה לתמיד, ולא בטוח שכבר אף פעם אני לא אשמח. אבל כדאי לשים לב, כי יש איזשהו רגע שפתאום זה, וואי, יש ילד על השטוז שלי. היוגורט הקטן הזה של השטוז, פתאום יצא ציור של ילד. שהוא תמיד נורא משמח, והוא יוצא פעם בערך ל-20 שטוזים, יוצא שטוזים ציור של ילד. וברגע שהתגלה הילד על הגביע של השטוז, הוא שכח שאף פעם, אף פעם, אף פעם כבר לא ישמח ותמיד, תמיד, תמיד הוא יפקד, בגלל זה הוא נורא, נורא, נורא בוכה. זה נעלה. זה קורה לנו כל הזמן. משהו קורה, אנחנו בטוחים שהוא יישאר ככה לנצח. ואנחנו אפילו לא שמים לב שפתאום הופיע הגמד על השטוז. וכל הבעיה נפתרה בעצמה. אז לפעמים משהו עולה ואנחנו שוכחים שהוא יעבור. ואז יותר קשה לנו. ואם נזכור שזה גם יעבור, לפעמים זה יכול לעזור לנו. להיות בשלום. הידיעה שזה ישתנה, זה משהו לא נעים, יכולה לעזור לנו להיות שם בשלום. לפעמים משהו עולה והוא נורא נעים, כמו אחרי שהם מקלפים את המכסה של השטוז, מתחילים לאכול את היוגורט הזה, לא רוצים שזה ייגמר בחיים. ואז הבוקר הזה שגם ככה היה כבר באיחור בגלל מצב רוח, מתחיל לצבור עוד איחורים בגלל שכל פירור שטוז צריך לעבור את כל המסלול של הפה בשביל לא לפספס אף פירור, שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר. וזה הצד השני של מה שקורה לנו לפעמים. אנחנו כל כך רוצים שהם יישארו לתמיד. אנחנו כל כך נצמדים אליהם. אנחנו כל כך משוכנעים שזה יהיה בסדר רק אם זה יישאר לי לתמיד. אני מאוד מקווה שיהיה לכם ארוחות כאלה במהלך הריטריט. שתרצו שלא ייגמרו בכלל, ושמחר זה יהיה בדיוק בדיוק אותו דבר. כי זה היה כזה כזה מושלם. ואני מקווה גם שיהיו לכם אפשרויות להיפרד מהמחשבה הזאת. ולראות שוואי, זו הייתה ארוחה מדהימה. עכשיו הבטן שלי מלאה ואפשר להגיד שלום לחוויה הזאת. אפשר לעבור עליה. ואני מקווה שגם אם יהיו לכם ארוחות, מה זה מבאסות? כי זה גם יכול לקרות בריטריט. אני לפני שבועיים, שלושה הייתי בריטריט, היה את האוכל הכי מבאס שאכלתי בחיים שלי. אמר רציתי שזה ייגמר. זה נגמר. זאת אומרת, ובסך הכל זה היה שלושה ימים, פה אנחנו חמישה ימים. אם נורא 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 תשנאו את האוכל, נפתחה לכם, בעוד חמישה ימים תוכלו לחזור לאוכל שאתם נורא אוהבים. זה עוזר, לדעת שדברים מתישהו מגיעים לסופם. זה עוזר גם אם אנחנו קצת מתמקחים. יש שני סיפורים לגבי איך אנחנו נפרדים. מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד לכם שבתכלס, לתרגל ויפאסנה, זה להיות מסוגלים לשבת, או ללכת, או לעמוד, או לאכול, ולהגיד שלוש פעמים על כל אירוע שלום. שלום כשזה מתחיל, שלום כהצהרת כוונות, כל זמן שזה קיים, ושלום כשזה מסתיים. זה כל מה שאני רוצה להגיד, כל השאר זה סיפור. בכל זאת שני סיפורים. סיפור הראשון הוא מאוד מפורסם. סיפור על שני נזירים שהולכים בדרך וצריכים לחצות נהר. ולנזירים חלק מהגדרת האורח החיים שלהם היא כזאת שהם לא נוגעים בנשים. זה נורא מדליק, יותר ותיקים ביניכם, תשמעו. יש מקום שבו אננדה, תלמיד של הבודה, שואל את הבודה איך צריך להתייחס לנשים. אז הבודה אומר לו, מה זאת אומרת אננדה, אל תתייחס לנשים. ואז אננדה אומר לו, אבל מה אם הם מתייחסות אליי? אז הוא אומר לו, אם מתייחסות אליך, אל תתייחס אליי. ומה אם הן מדברות אליי? הן מדברות אליך, אל תענה לי. ומה אם הן מבלבלות אותי? תפסיק מיד להתבלבל, אננדה. אבל זה הערת אגב. שני הנזירים הולכים להם ממקום למקום, ויש נהר, ועליה לנהר עומדת אישה חלושה, שצריכה עזרה כדי לחצות את הנהר, היא לא יכולה לבד. שני הנזירים בתנועה לגמרי אותנטית אינטואיטיבית, לוקחים את האישה הזו, נושאים אותה על הידיים, מעבירים אותה את הנהר, מניחים אותה וממשיכים ללכת. כמה קילומטרים אחר כך אחד שואל אותה, שני, מה עשינו? הרסנו את כל הסיכוי שלנו להשתחרר מסבל. אנחנו הפרנו את נדרי הנזורה שלנו, אסור לנו לגעת באישה. נגענו באישה הזאת לא רק שהתייחסנו אליה, היא דיברה אלינו, הקשבנו לה, היא ביקשה עזרה, עזרנו לה וגם נגענו בה. אומר הנזיר השני לחבר שלו, זה נגמר. אנחנו כבר לא מדברים איתה, אנחנו כבר לא נוגעים בה, אנחנו כבר לא עוזרים לה. הסיפור הזה נגמר. תראה, מבחינתי זה היה ונגמר. אתה עדיין נושא את האישה הזאת על הגב שלך. במילים שלנו היינו אומרים לו, תשחרר אחי. נגמר, זהו. קחת אותה, העברת אותה, הנחת אותה. תעבור הלאה. להגיד שלום. להגיד שלום לאירוע כשהוא נגמר. כמה זה לא פשוט. כמה הרבה פעמים דברים נגמרו ואנחנו ממשיכים לשאת אותם איתנו ולהסתבך ולחשוב, הייתי צריכה להגיד ככה, לא הייתי צריכה להגיד ככה, הייתי צריכה לעשות ככה, לא הייתי צריכה לעשות אחרת. הייתי צריכה כן להסתכל על מי ששוטף כלים על ידי ולהציע לו את הספוג, או להתעלם מזה שהוא עומד על ידי ורק להסתכל קדימה. הייתי כן צריכה להזיז את הסנדלים שלי מאיפה שהם היו, או לא הייתי צריכה. שלום, שלום, שלום. שמתי לב לסנדלים, הייתי בשלום עם האירוע, האירוע הגיע לסיומו. שלום, אני הולכת. הצורך שלנו, ההרגל שלנו, הנטייה שלנו להיתקע על דברים אחרי שהם הסתיימו, היא נורא מעניינת. ובתוך המעבדה הזאת של הריטריט, כשאנחנו נשב, ובסך הכל לא יקרו כל כך הרבה דברים, יכול להיות שיהיה לנו יותר קל לראות עד כמה אנחנו מצליחים להניח לדברים שנסתיימים. אז קחו את זה כהזדמנות, דווקא בגלל שיהיה יחסית מעט אקשן ומעט דברים יקרו לכם, יכול להיות שיהיה לכם יותר קל לראות במעט דברים שקורים את השלום, שלום, שלום. ולשים לב איפה השלום שלנו משתהה. דבר נוסף שיכול לקרות לנו סביב סיומים, שבעיניי במידה רבה אולי אפילו יותר עצוב, הוא שיש איזשהו שלב שבו אנחנו כבר מבינים שדברים משתנים. מבינים שלא תמיד 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 נבכה ונשאר עצובים. ולפעמים אנחנו דווקא מקשים את ליבנו בגלל זה. לפעמים אם אני פוגשת במשהו, או פוגשת במישהו, או עושה מאמץ בשביל להשיג משהו. אני באיזה מין התמקחות כזאת. האם זה שווה את זה? כמה זמן זה יימשך? אני נכנסת לדירה שכורה. האם אני אקשט אותה או לא? אם אני אגור שם שבועיים, אני אשקיע כזה מאמץ בצפון. ואם אני אגור שם שנה, אז מאמץ כזה, ואם זו הדירה שלי והיא תהיה שלי לנצח עד יומי האחרון, אני משכן את כל כספי בשביל לקשת אותה. זאת אומרת, יש איזו התמקחות עם הסוף. אם הסוף הוא מאוד קרוב, אני לא מתמסרת. אני מוכנה להתמסר רק אם מישהו יבטיח לי שזה יהיה לנצח, או לפחות להרבה הרבה זמן. ובעצם היכולת שלי להיות עם מה שקיים בעולם מאוד נפגעת, כי כל הזמן עומדת באיזה מין התמקחות כזאת, בדיקה, מדידה, אני לא באמת מתמסרת. אני כל הזמן מגינה על עצמי, כי אני לא רוצה שהפרידה תכאב, אז אני לא נקשרת. או אני חושבת שזה משהו זמני, אז אין צורך להקדיש לו תשומת לב, אין צורך לראות אותו. יש משהו בהסתכלות שלנו על דברים בתוך המעבדה של הויפאסנה, שאומרת זה לא משנה אם זה הולך להיות הרבה זמן או מעט זמן, זה משנה שהדבר הזה כרגע הופיע, והוא יכול לעזור לי להתאמן, להיות יותר חיה. ולהיות יותר חיה זה אומר לראות מה עולה. זה השלום הראשון. זה אומר להיות מסוגלת לחיות בטוב עם מה שקיים, שזה השלום השני. ולהיות חיה אומר גם להרפות ממה שהולך. להרפות ממה שהרפה ממני. אבל אני חושבת שזה לא רק היכולת שלנו להתנהג יפה למרות שאנחנו יודעים שלא נשאר פה לנצח. יש פה הזמנה למשהו שהוא הרבה יותר עמוק. הרמן הסה, באחד מהספרים שלו, נדודים, מתאר מסע נדודים בגרמניה, אחרי מלחמת העולם השנייה. מתאר את המסע ומלווה אותו בציורים של צבעי מים מאוד מאוד עדינים. מאוד מאוד כדאי לכם לשים יד על הספרון הקטן הזה, שמאוד יכול להיות שכבר עזל, ואם לא אז אוטוטו, כי מאוד ישן, הוא לא היה כזה פופולרי. יש צעה מחודשת, כן, קוראים לו נדודים, הצעה מחודשת, יאללה. אחד המשפטים היפים שם, בעיניי, זה הוא עומד מול כנסייה, עם גג רעפים, וזורים שם נחל קטן, ויש על ידה בית כאן. והוא עומד ומסתכל ואומר, אני נפרד. מחר תראה כנסיות אחרות, גגות אחרים, נחלים אחרים. עוד פעם אחת אוהב ביתר שאת, כי אני נפרד. היכולת שלנו לפעמים לאהוב מתחזקת דווקא כשאנחנו זוכרים שיש פרידה. עוד פעם אחת לראות את הכנסייה הזאת, לדעת שמחר אני כבר אראה כנסיות אחרות, אני לא אראה אותה. לראות את הנחל הזה, כי מחר אני כבר לא אהיה פה, הוא כבר לא אהיה פה, אני לא אוכל לראות אותו. זה לאו דווקא מעורר את הרצון, אז אני כבר לא רוצה לראות כלום ואני הולכת. אלא לפעמים זה יכול דווקא להזכיר לי לחיות, את הרגע היחיד שאני יכולה לחיות. להזכיר לי לראות, לחוות, להרגיש. זה הדבר היחיד שקיים, כי הוא קיים עכשיו והוא לא יהיה פה מחר בבוקר. אז יכול להיות שהנחלים שאתם תפגשו יהיו נורא יפים, כמו בציור של צבעי מים של הרמן הסה, מושלם כזה, יודע בדיוק לאן לזרום ואיך. הוא לא מציף, הוא לא מטביע, הוא לא מאיים, הוא לא אכזב. הוא נחל מושלם. יכול להיות שלא. יכול להיות שזה יהיה נחל אכזב, יבש, קוצני, מאכזב, לא נעים. ויכול להיות שזה יהיה שוצף וקוצף ומפחיד. אבל ברור לגמרי שברגע הבא הוא כבר לא יהיה. שמחר הוא כבר לא יהיה. שכשתצאו מפה בעוד 5 ימים כבר לא תראו אותו בכזאת בהירות. ויכול להיות שהידיעה הזאת תוכל לעזור לכם שוב לחיות. ולהיפרד פרידה שהיא של חיים. פרידה שהיא של שלום. שלום עם עצמי, עם מה שיש, שלום עם זה שממשיכים הלאה. אני לא צריכה לשכנע את עצמי שזו כנסייה מכוערת, בית נמוך ונחל אכזב, בשביל שיהיה לי יותר קל ללכת. למרות שהרבה פעמים זה מה שאנחנו עושים. זה צעצוע ממש מכוער, הצעצוע שלא רוצה לקנות לי. יכולת להגיד, כן, זה נורא יפה, ואני עומד לי את זה שוב, ואני רואה כמה זה יפה, ואני אומר שלום והולך. כי זה קיים. כי אחרת, רק אני נשארת עם תחושה שלא חייתי, עם תחושה שלא הייתי כאן. אז ויפאסנה מתחילים בעברית, זה ללמד את עצמי לראות כל רגע ורגע. כהזדמנות להגיד שלום 3 פעמים. לנסות לראות איך אני אומרת את השלום הזה. לנסות לראות האם אני אומרת אותו מן השפה ולחוץ, או אם אני אומרת אותו באמת מתוך הלב. לראות את הטון שלי, לראות את הכוונה שלי, לראות כמה אני נמצאת שם. ואני חושבת שמה שנורא משמעותי בסוג כזה של תרגול, זה גם לראות מה קורה אחר כך. זאת אומרת, זה יכול להישמע רעיון יפה, ואתם תשבו פה, תתנהגו יפה מחר, תנסו את זה. ובסוף פעם תגיעו מסקנה שזה ממש לא שווה את זה. הייתי ילדה טובה, אמרתי שלום, 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 18 פעמים כל שעה, לא יצא לי מזה שום דבר. זה בסדר, כי מחר יהיו הנחיות חדשות, מחר אדם אותו ככה. אז אולי זו דווקא הזמנה, היום תנסו את זה ביתר סך, כי מחר יהיה לכם משהו אחר. יש משהו בכלל שיכול לקרות לנו בשקט ובשלווה הזאת של קורס ויפאסנה ושותקים, ולא צריך לבשל, ולא צריך לקום בלילה, והכל מטופל בשבילנו. אנחנו יכולים גם לשקוע לאיזשהו נימון, נעים כזה. ואני תמיד חושבת שיש איזה איזון, שכדאי מאוד להירגע, כדאי מאוד להשקיט, כדאי מאוד להאט. אבל לא. לגמרי להירדם. כי הבודה ניסה להתעורר. ואם נרדם, לא נראה לי שנתעורר. וכן, אנחנו יכולים לעבור את החיים האלה בשינה. אנחנו די טובים בלעשות את זה. אולי כי באמת חסרה לנו שינה, ואולי כי שכללנו את היכולות שלנו לחלוף על פני החיים, בלי לשים לב אליהם בכלל. אבל יכול להיות שיש לנו פה איזושהי הזדמנות. כן להתעורר. כן לשים לב. ולתת לה ידיעה שהדברים כל כך קצרים. ידיעה שהיא מאוד מתפתחת בתרגול. לתת לידיעה הזאת לעורר אותנו, להעיר אותנו, לדרבן אותנו. כי תוך כדי התרגול, אם תעלה בכם המחשבה, אני תמיד תמיד אבכה לנצח ואני כבר אף פעם לא אהיה שמחה. אני מבטיחה לכם שברגע שהמחשבה הזאת תעלה, אתם כבר תדעו שזה לא. וברגע שאני כבר יודעת שזה לא, אני יכולה לעשות משהו אחר. יש משהו באינטנסיביות הזאת, בשקט הזה, בהתכוונות הזאת, שיכול לעזור לנו באמת לראות שהכל עולה, קיים, נעלם, עולה, קיים, נעלם, עולה, קיים, נעלם. מתוך זה יש משהו אחר שאפשר לגלות. תנסו לראות, אם תרצו, את מערכת היחסים שלכם, עם זה שעלה הריטריט הזה, התחיל הריטריט הזה. אוקיי, זה מה שעלה. והיום, הערב, מחר, מחרתיים, הריטריט הזה יהיה. אוקיי, אני יכולה להיות בשלום עם מה שקורה פה. והריטריט הזה ייעלם, אם אני אוכל להיות בשלום עם זה שהוא נעלם. ובתוך המסגרת הענקית הזאת, כי הריטריט זה המון המון זמן, גם אם הוא קצר, הוא המון זמן, כי כל הרגעים בו נמשכים ומוארים וכאילו ארוכים יותר. תראו את הדינמיקה הזאת. עולה קיים נעלם, עולה קיים נעלם, עולה קיים נעלם. ואיפה זה יכול לשרת אותי? זאת השאלה החשובה בעיני. איפה זה יכול לעזור לי? איפה זה יכול להועיל לי? כי אם זאת סתם ידיעה טריוויאלית כזאת, ברור שהכל עולה קיים נעלם. זה לא משרת אותי. השאלה שמעניינת אותי זה איפה זה יכול לעזור לי? לחיות יותר. לגעת יותר בחיים שיש לי. להסתבך פחות עם הדברים שאני מסתבכת איתם. ועוד משפט אחד של מה הקסאפה. שאני תמיד אומרת לסיים. מה קסאפה, אחד התלמידים של הבודה, שהיה ידוע באהבתו לתרגולים מוזרים. הוא אהב להיות ביער, להתבודד ולתרגל מדיטציה. קצת כמו מה שאנחנו עושים פה, אבל הוא ממש אהב את זה. הוא ממש עשה את זה כל החיים שלי. במקום מסוים, הבודה שואל אותו, מה קסאפה, למה אתה חי ככה? שאלה לא רעה לשאול את עצמנו עכשיו. למה הבאתי את עצמי כאן? למה אני מתכוונת להיות כאן? חמישה ימים. מה קסאפה אומר לבודה? אני עושה את זה משתי סיבות. אני חי ככה כי זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות בעולם. ויכול להיות שחלקנו היותר חולים הכרונים שבינינו, אנחנו כבר יודעים שזה הדבר הכי נעים לעשות בעולם. ולכן אנחנו חוזרים. ויכול להיות שאלה מביניכם שחדשים לתרגול הזה, יכול להיות שתגלו שזה פשוט נורא נורא נעים. זה הדבר הכי נעים לעשות בעולם. אני לא מבטיחה, אבל קחו בחשבון שיכול להיות שזה יקרה, שזה פשוט יהיה נורא נעים. אני אומר לו מה הכסף הזה לא רק בגלל זה. זה לא רק בגלל שזה מה שהכי נעים לי בעולם לעשות. כלומר, אני הולך אל היער, מתבודד ומתרגל מדיטציה, מתוך חמלה גדולה לאנושות. חמלה גדולה לאנושות. זאת הסיבה. שבגללה אני מסתגר, שבגללה אני מתבונן, שבגללה אני מנסה להבין את הדפוסים הקטנים שלי. שבגללה אני מנסה להגיד שלום, שלוש פעמים. לא רק בגלל שזה נעים לי. לא רק בגלל שאולי לא מצאתי משהו יותר אטרקטיבי לעשות בשבועות עם הגשר המוזר. אלא כי יש פה איזו תחושה שהעולם שאנחנו חיים בו צריך משהו יותר טוב. שהעולם שאנחנו חיים בו צריך עוד תודעות שמוכנות להשתהות ולחיות בשלום. כי מערכות היחסים שלנו צריכות יותר שלום. כי מערכת היחסים שלנו עצמנו צריכה יותר שלום. כי הכלכלה שלנו צריכה יותר שלום, יותר תובנה, יותר ראייה. המקום הזה שרואה שהפעולה הכמו אגוצנטרית שלנו, להגיע לפה לחמישה ימים, להתכנס בעצמנו, להסתכל על הפופיק שלנו, עולה ויורד עם הנשימה. הפופיק שלנו, זה היה הכלי שחיבר אותנו לחיים האלה. משם התחילה ההזנה. אותו פופיק שנושם, שזל, זה לא רק שלנו. וכל שינוי גדול או קטן שיכול לקרות בתוכנו בימים האלה, אולי, לא חושבת שמישהו יכול להבטיח, אבל כדאי לאפשר האופציה. אולי גם ישפיע הלאה. אולי משהו מזה כן יביא יותר שלום, יותר ריפוי, יותר כבוד למעגלים שבתוכם אנחנו מסתובבים. אז יהיה במהלך הריטריט שלנו תהיה איזושהי תנועה כזאת, שמצד אחד מאוד נזמין אתכם להסתכל פנימה ולהתמקד בתהליכים שקורים בתוכי, כאן ועכשיו. ומצד שני כל הזמן איזו הזמנה להקשיב למשהו יותר גדול, לראות משהו יותר רחב. ולנסות לראות אם אני יכולה להרחיב את גבולות השלום שלי ממני. והלאה, ולראות עד לאן זה יכול להגיע. בואו נשב יחד מספר דקות בשתיקה.